מה הקשקוש הזה שאומרים לנו פתאום שאי אפשר לצאת לרחוב או ללכת למסעדה? כתבתו של איתי מאירסון. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. שניים זה בסדר, שניים זה מספיק, אבל לפעמים צריך את השלישי שיכניס חיים חדשים, שיעורר משהו. אפשר ליהנות ממשחק וידאו בשני ממדים, אבל הממד השלישי יפעיל בראש משהו אחר. גם בבדיחות הכלל הזה עובד. שני משוגעים הולכים ברחוב. הם היו יכולים ללכת עוד שעות, אבל פתאום מצטרף משוגע שלישי, ומכאן כבר הכל אפשרי. הממד השלישי משנה את התמונה, מטה את הכף, לפעמים הוא העניין כולו. אבל גם אם לא, הוא נותן קונטקסט לשני הממדים הראשיים. בעולם הפוליטי האמריקאי הדו-ממדי, ליברליזם מול שמרנות, הליברטיאניזם הוא הממד השלישי. אם הוא קרוב יותר לשמרנות, זה לא מסיבות מהותיות, אלא מסיבות היסטוריות. שניהם צמחו בשנות ה-50 מאותו עץ אנטי-קומוניסטי ואנטי-ניו דיל, ולכן גנטית הם עדיין בני דודים. על כל פנים, את ייחודיותו של הממד השלישי הזה ניתן לתאר באמצעות אנקדוטה שליברטריאנים אוהבים לספר לעצמם מאז שנות ה-80 ועוסקת בסוגיה לא לגמרי היפותטית שמייצגת היטב את העשור ההוא. האם ראוי שזוג גייז יתהלך יד ביד בפארק ציבורי? השמרן יגיד שלא, בביתם שיעשו המוזרים האלה מה שהם רוצים. הוא יסביר, אבל בפארק הציבורי חובה עליהם להתנהג לפי הקודים התרבותיים המקובלים. הליברלי חשוב אחרת, לטעמו ראוי בהחלט שהשניים יוחזו ידיים בפארק הציבורי, שכן לשוויון בזכויות ובהזדמנויות ישנה משמעות רק כאשר הוא מתבטא בפומבי. ועכשיו הגיע תורו של הליברטריאן. ובכן אדוני, האם ראוי לדעתך שזוג גייז יתהלך יד ביד בפארק ציבורי? הליברטריאן המבולבל ייתן לשאלה לשקוע במוחו שנייה או שתיים, ואז יתקע בך מבט של חייזר. למה הכוונה הפארק? ציבורי. פארקים ציבוריים הוא יודע היטב לא נבראים מעצמם, קיומם הוא תוצאה של שרשרת ארוכה של פעולות הממומנות מכספי מיסים, תכנון, בנייה, חפירות, זריעה, שתילה, סלילה, ניקוז, ספסול, תחזוק, השקיה, ניקיון, הבטחה, תאורה, חשמל. לדעתו מוטב לכולנו שהפארק יהיה בידיו של יזם פרטי שידאג לכל אלה על חשבונו. אם הפארק יתגלה כמטופח וידידותי, בית הקפה ועגלות הבלונים שבו יפרחו. הבעלים ירוויח כסף טוב ותושבי האזור יענו ממקום שנעים להיות בו. אם הפארק ישרו צומלסים, מזרקים וקראי קונדומים משומשים, כמו רוב הפארקים הציבוריים בערי אמריקה, הלקוחות יצביעו ברגליים והביזנס יסגור את שעריו כמו כל מיני מרקט כושל. אתיקה בצד, ימשיך הליברטריאן, בואו נדבר פרקטיקה. על מי אתם סומכים שינהל את הפארק טוב יותר? על יזם יצירתי ונמרץ שפרנסתו תלויה בהצלחתו של הפארק? או על שמוליק, המשנה לממונה על סגן רכז יחידת התפעול של מנהלת הפרויקטים וחטיבה האדמיניסטרטיבית של האגף לשיפור פני העיר בעירייה? אתם יודעים את התשובה. ומה עם כבישים, רחובות, נמלי תעופה, בתי חולים, בתי ספר? מדוע שם התשובה תהיה אחרת? להפריט הוא יגיד, להפריט הכל. לא רק שירותים ומוצרים, אלא גם משאבי טבע כגון הרים, יערות, מדבריות, נהרות, אגמים, חופי ים, וגם את מי הים עצמם. בניגוד למה שחושבות קמלה האריס וניקי היילי, יריבות אידיאולוגיות בעיני עצמן, אך בפועל זו נבלה מרקסיסטית וזו טרפה סוציאליסטית. משאבי הטבע לא שייכים לכולם, אלא שייכים לאף אחד. הם אינם אלא רכוש פרטי לגיטימי שטרם נקבעה עליו בעלות, ולכן הציבור טועה לחשוב שהם כולם שלו. כולם של כולו. ישנם אין ספור גוונים וזרמים בתנועה הליברטריאנית. אובייקטיביזם, אנרכו-קפיטליזם, אגוריזם, אוטרכיזם, קונסטיטוציונליזם, פלאו-ליברטיאניזם. וכל המילים היפות האלה מכסות בקושי רבע מהאנשים שמגדירים עצמם כליברטריאנים. רוב הליברטריאנים הם פשוט ליברטריאנים, ולכולם עמדה עקרונית משותפת. אם יש הצדקה לקיומה של המדינה, הרי שהיא לא בעמידה על משמר המוסר הציבורי, כדעתם של שמרנים, וגם לא בעידוד אקטיבי של שוויון בין האזרחים, כעמדתם של ליברלים, אלא בשמירה על חירויות הפרט. זהו. זכויות יש רק לאינדיבידואלים, לא לקבוצות ולא למגזרים, והזכות היחידה הראויה להגנה מצד המדינה היא זכותו של אינדיבידואל לעשות חוזים עם אינדיבידואל אחר, ללא הפרעה ומתוך רצון חופשי. הזכות לדיור, הזכות לפרנסה או הזכות לבריאות אינן קיימות. מדובר בהמצאות של שמאלנים תאבי כוח ותחושת עליונות מוסרית. הדבר היחידי שקיים הוא, בהתאמה, הזכות לקנות בית אם מישהו מוכן למכור אותו, הזכות לקבל משרה אם מישהו מוכן לספק אותה, והזכות ללכת לרופא אם הוא מוכן לקבל אותך. אין זכויות נשים, זכויות שחורים או זכויות מורים, אלא רק זכויות פרט לכל אישה, לכל שחור ולכל מורה. איפה בחוקה הפדרלית כתוב שהמדינה רשאית לקבוע מה טוב ומה רע, מה מוסרי ומה לא? איפה בטקסטים המכוננים של האבות המייסדים מצוינת זכותה של המדינה לקבוע מה מותר ומה אסור לנו להכניס לפה? ובכל זאת, בשם המושג המעוות והקולקטיביסטי טובת הציבור, הפסיכים והפרוגרסיביים הקימו את ה-FDA והעבירו באמצעותו חוקים שאוסרים את מכירתם של מוצרי מזון, אלא אם אריזתם מאותרת בשלל חותמות ועזרות על סרטן או על צריכה מוגזמת. מה זה להזזל העסק של המדינה, כמה נטרן יש ב-100 גרם קורנפלקס? באמריקה של הליברטריאנים יש לך את הזכות לעשות הכל כולל הכל, פרט לפעולות שפוגעות בזכותם של אחרים לעשות הכל כולל הכל. מי שלא רוצה ביטוח בריאות, שלא ירכוש ביטוח בריאות. מי שלא רוצה לחגור ברכב, שלא יחגור. מי שמתנגד לסמים, שלא ישתמש בסמים. מי שמתנגד לנישואי גייז, שלא יתחתן עם גיי. ובאמריקה האמיתית, תוכניות ממשלתיות, רפורמות, סובסידיות, מכסות, חוקים, תקנות, הגבלות, פיקוח, עוד רשויות פדרליות, עוד פקידים, עוד מומחים, עוד קמפיינים, עוד מלחמה בעוני, עוד מלחמה בגזנות, או בפשע, או באימורים, או בשתייה, או בהשמנה, או בכל מה שהנודניקים מימין ומשמאל חושבים שעושה רע לציבור. וכמו שהמדינה רוצה לחנך אותנו, כך היא גם רוצה לחנך את העולם. ולכן, עוד מלחמות, עוד גיוס בכפייה, עוד אלמנות, עוד פנסיה לאלמנות, עוד הגדלת תקציב הביטחון, עוד חוקים לשעת חירום, עוד רשויות פדרליות, עוד תקנות, עוד המחלקה לביטחון המולדת, עוד השתקת מתנגדים, עוד מדינת משטרה ובעיקר, עוד הרבה הרבה מיסים שיממנו את הטירוף הרעיל הזה. מיסים, כלומר, שלל שהמדינה בוזזת במעשה שוד אלימים, מאורגנים ועילים באופן מפלצתי של כספי אזרחים חפים מפשע. כל חודש, כל שנה, כל החיים. כל ליברטריאן יודע שפטריוט אמיתי הוא אחד ששונא את המדינה, וגם את הקונגרס שמשמן אותה בכספי גזל, וגם את הנשיא, ובכלל, ככל שהנודניק הזה עושה פחות, כך מוטב לכולנו. יש לי מכר ליברטריאן אחד שמשוכנע כי גדול הנשיאים האמריקאים הוא ויליאם הנרי הריסון, שנבחר ב-1840, חטף דלקת ריאות בטקס ההשבעה, התפגר כעבור חודש, ובכך היה לנשיא האמריקאי היחידי בהיסטוריה שהצליח לא לעולל שום נזק. כמו שהליברטריאנים שונאים את המדינה, כך הם פוחדים ממנה. רמת החרדה והקונספירציות שהם ממציאים עמדה תמיד בהלימה לרמת העוצמה שהפגינה המדינה. ככל שה-FBI נוכח יותר, כך עולה מספר הסיפורים על ניסויים בבני אדם שהוא מבצע. ככל שנאסא מגיע רחוק יותר לחלל, כך מגיעות רחוק יותר ההוכחות החותכות על קשירת קשר אינטרגלקטי ושימוש בקרני לייזר נגד אזרחים. היות שכך, כל תוכנית, פרוגרסיבית או שמרנית שמגדילה את כוחה של המדינה, מתדלקת בהכרח גם את האנשים שחולמים לראות את וושינגטון שוקעת בביצה אחורה שממנה התרוממה לפני 200 שנה. כן, ויש להם רובים, הרבה מאוד רובים. פברואר 2020, קורונה. עכשיו לך תספר לאנשים האלה שבגלל וירוס מסתורי, המדינה אוסרת עליהם לפתוח את הביזנס או לצאת מהבית. עכשיו לך תשלח לאנשים האלה שוטרים שיעצרו אותם על אי עטיית מסכה או אי שמירת מרחק של 182 סנטימטר, זה מזה כנדרש. ויש גם חיסון, מאושר על ידי ה-FDA, אלא מה? אם פרופסור אנתוני פאוצ'י רק יעז להופיע אצלם בדלת עם מחט שלופה ולבקש את הברית שלהם, זה הסוף שלו ושל מי ששלח אותו. כשאנשים האלה קיבלו מהסבתא את הרובה הראשון שלהם ליום הולדת 5, זה לא היה כדי להתאמן בירי לרגליים. מי הם האנשים האלה בעצם? מי הם הליברטריאנים? כמה יש מהם? התשובה לשאלה האחרונה היא שאף אחד לא באמת יודע. הערכות נעות בין 7-22% מאוכלוסיית ארצות הברית. אבל כמו כל הערכות שנעות, גם אלה לא אומרות הרבה. תלוי איך סופרים. מה שבטוח הוא שהתשובה לא נמצאת בשיעורי התמיכה במפלגה הליברטריאנית, שכן רוב הליברטריאנים ממילא מצביעים לרפובליקאים. כך או כך, בסקרים השנתיים שכל מכון מחקר ליברטריאני אוהב להתהדר בפרסומם, הדיון בדרך כלל אינו על המספרים, אלא על המתודולוגיה. האובססיה שלהם לשאלה, מי הוא ליברטריאן, מזכירה או לעתים אף עולה על האובססיה של עם כלשהו לשאלה, מי הוא יהודי. אחרי שלא פתרנו את השאלה כמה הם, אפשר לא לפתור את השאלה מי הם. יש בהם חיות פרא ויש אצילי נפש. יש עבדים לכנסייה ויש אתאיסטים גמורים. יש נאצים ויש יהודים. יש שונאי חינם ויש אוהבי חינם. אם הולכים לחפש אותם במקום הקיים לא קיים הזה, שבו אז ביסמוט נוהג לחנות השטח, נתקלים בבעיה. ברוב המקרים החיפוש יסתיים בפושטק סטום מוכין עם קרניים של ויקינג על הראש, ואלה אומנם מצטלמים נהדר, אבל לא מסוגלים לשאוג ולו משפט אחד קוהרנטי מבחינה תחבירית, קל וחומר מבחינות אחרות. בשנה האחרונה התאסף הפלג המופרע והפוטוגני הזה עם דגלי הקונפדרציה ודגלי גץ דן הצהובים, הנחש המסתלסל והכיתוב Don't Tread on Me, מול סמלי שלטון של כל מדינה שיש בה מושל ליברלי. האגרסיביות שהם הפעילו והמספרים שהם הביאו הגיעו לסיים במישיגן באפריל, בהפגנות נגד גזרות הסגר והריחוק החברתי של המושלת הפרוגרסיבית גרצ'ן ויטמר. ליברטריאנים שקוראים ספרים הם אנשים הרבה יותר מעניינים. יש לא מעט כאלה בגבעת הקפיטול, ובניגוד לכנופיות חוטבי העצים שהשתלטו עליה לכמה שעות בתחילת ינואר, מדובר באנשים בעלי אישור כניסה. אחד מהם הוא הסנטור הרפובליקאי מקנטקי רנד פול, מהתוצרים הישירים של פרויקט מסיבת התה של תחילת העשור שעבר. אביו, רון פול, חבר בית הנבחרים לשעבר, הוא ככל הנראה הליברטריאן המשפיע ביותר באמריקה במאה הזאת, והוא עשה זאת כטרול ליברטריאני ביער השמרני של המפלגה הרפובליקאית. התפוח נפל במרחק לא רב מדי מהעץ. רנד פול הוא הדובר הבולט ביותר של הליברטריאנים ששמים במרכז הדיון את חבילות הסיוע המפלצתיות לטיפול במשבר הקורונה, משהו כמו $2 טריליון. הוא לא יישר קו עם התמיכה הרפובליקאית האוטומטית בתוכניתו של טראמפ. לקראת חג המולד האחרון, הוא נשא בקונגרס נאום מאלף נגד תוכנית כסף בחינם לכולם, ובו ניסה להדגים עד כמה קהו חושיהם של האמריקאים לנוכח המספרים המפלצתיים שנזרקים לאוויר. טריליון למען השם. טריליון זה הרבה יותר ממיליארד, הוא אמר, ומיליארד זה כבר הרבה יותר מדי. לפני מיליארד שניות השנה הייתה 1988, ורונלד רייגן היה הנשיא. לפני מיליארד דקות ישו צעד על מי הכינרת. לפני מיליארד שעות בני אדם עדיין חיו במערות. אבל לפני מיליארד דולר היינו רק 80 דקות בעבר. מיליארד דולר ב-80 דקות זהו קצב ההוצאות של הקונגרס. רנד הבן היה לאיש השעה, והכל בזכות יועץ תקשורת ששיחק כמה שניות עם אפליקציית המחשבון באייפון. קבוצה שלישית של ליברטריאנים, פרט לכותבי העצים ולקוראי הספרים, כוללת שכבה רחבה ופעילה מאוד של אנשים שכותבים ומפרסמים. ספרים, מאמרים, בלוגים, ניוזלטרים, פודקאסטים. מדובר בליברטריאנים משכילים מאוד, הליבה האינטלקטואלית של מכוני המחקר והמגזינים, אנשים מאותרים בתארים אקדמיים, סופר מעודכנים וסופר מעורבים, שהדבר הראשון שהם עושים בבוקר הוא לפתוח את הניו יורק טיימס, לקרוא את הטור של פול קרוגמן, הכלכלן הסוציאל דמוקרט שהם הכי אוהבים לסנור, לקבצ'ץ' את העיתון ולהטיח אותו ברצפה בדרמטיות מוגזמת. האנשים האלה יודעים לתת את המענה הליברטריאני לאירועי היומיום בתוך שעות, ומאז פברואר 2020 רובם פועלים במתכונת של גל פתוח. הפובליציסט הישראלי-אמריקאי ירון ברוק, מנהל מכון עין רנד לשעבר והדובר המבוקש והראות ביותר של הליברטיאניזם מהדגם הרנדיני, פתר בפודקאסט שלו את הבעיה הבוערת של אביב 2020. מחסור במכונות הנשמה. היזם הפרטי בנה את אמריקה בשתי ידיו, הוא קבע בסגנונו המחנך והמוכיח, אם רק תיתנו לו לצאת מהבית ולייצר מכונות הנשמה, הוא יחלץ אותה מהמשבר תוך שבועות. ג'ייקוב סלום, עורך בכיר במגזין הליברטריאני הנקרא ביותר, Reason, בחר לא להדגיש את המובן מאליו, עצם ההגבלות על חירויות הפרט, אלא דווקא את המקומות שבהם ההגבלות האלה חוצות את גבול השרירותיות וההיגיון. בראש הרשימה הוא הציב את מושלת מישיגן, גרצ'ן ויטמר, והביא בין שאר גזרותיה את האישור לנוע בסירות משוטים, אך לא בסירות ממונעות. מישיגן אכן הייתה לאחת מזירות הקרב הנפיצות של ליברטריאנים כועסים, בעידודו האקטיבי של הנשיא כמובן. הפובליציסט ג'י די טוצ'ילי הזהיר פעם אחר פעם מהנזק ארוך הטווח שהמשבר הזה יגרום לחירויות הפרט. הוא הזכיר את תיאוריית אפקט הראצ'ט שניסח ההיסטוריון והליברטריאן רוברט היגס בשנות ה-80. בכל משבר לאומי המדינה מגדילה את כוחה, ועם סיומו היא נסוגה רק במעט, ולעולם אינה חוזרת לממדיה בטרם המשבר, וכך ממשבר למשבר נקודת האפס שלה, הטבעית, הנורמטיבית, נמצאת בעמדה התוקפנית יותר כלפי חירויות הפרט. פחות משלושה חודשים אחרי פרוץ המשבר, פרסם ההיסטוריון האנרכו-קפיטליסט טום וודס את ספרו הדיגיטלי, חברי הפייסבוק שלך טועים לגבי הסגר, שהצטרף לספר דיגיטלי אחר שלו, אלכסנדריה אוקסיו-קורטז טועה. הפצתם של משלוחי החיסונים הראשונים בסתיו 2020 הקדימה רק במעט את גל הפובליציסטיקה הליברטריאנית נגד החיסונים האלה. בדוח של העיתונאי העצמאי ג'רמי המנד, חמש עובדות מחרידות על תהליך אישור החיסונים של ה-FDA, יש כל מה שצריך כדי לגרום ללא מעט אנשים להעדיף להידבק בקורונה מאשר להתחסן מפניה. ובאותו עניין, המועמד לתפקיד מושל מונטנה, לימן בישופ, נשאל בתוכנית רדיו על עמדתו ביחס לחובה להתחסן והשיב, מול כל איום שעומד מולנו, חירויות הפרט חייבות לעמוד במקום הראשון, אחרת כל מה שבנינו ונלחמנו עבורו במשך 200 השנים האחרונות, יהיה חסר חשיבות. בבחירות, הוא זכה ב-4% מהקולות. בין הנאנדרטלים לפוליטיקאים ולאינטלקטואלים של התנועה הליברטריאנית ישנה קטגוריה נוספת, רביעית. קוראים לה וולטר בלוק. יהודי לבבי באופן יוצא דופן, כלכלן אנרכיסט של שוק חופשי שאוטוטו ייכנס לעשור התשיעי של חייו. בלוק הוא מהאנשים שתוך כדי דיבור עשויים לפרוץ לפתע בצחוק גדול, ובמקום לעצור לרגע ולהחליט מה לעשות עם זה, הם מניחים לצחוק ולמילים להתגלגל אלה בתוך אלה עד שנגמר האוויר. בלוק אמנם איננו חלק מהקנון האנושי שייסד את התנועה הליברטריאנית וששם אותה על המפה האינטלקטואלית והפוליטית. הראשמור הליברטריאני כולל את לודוויג פון מיזס, פרידריק הייק, איין רנד, מרי רוטברד, רוברט נוזיק ומילטון פרידמן. אבל מעטים האנשים החיים שקרובים לשם יותר ממנו. היתרון העיקרי שלו מול החבורה המכובדת הזאת הוא בכך שבניגוד אליהם, אולי להוציא נוזיק, הוא מעולם לא קבל את עצמו למאבקי כוח מפלגתיים, לפוליטיקאים ולקמפיינים ציבוריים. הוא עושה כבר יותר מ-50 שנה רק בדבר אחד, תיאוריה. כמו פיזיקאי שבוהה שעות בלוח מחיק ומחפש פתרונות למשוואות מורכבות, כך פרופסור בלוק בהבדל אחד. לא בפיזיקה הוא עוסק אלא באנשים, בסצנות יומיומיות היפותטיות שניתן לגזור מהן מסקנות על טבעה של חירות אינדיבידואלית. אדם מתאמן בירי באקדח על עץ בחצר ביתו. השכנה חוששת שכדור טועה יפגע בה ומבקשת ממנו שיחדל. הוא מסרב. מה ראוי שיקרה עכשיו? מה אומר השכל הישר? מה אומרת התיאוריה הליברטריאנית? איזו זכות חזקה יותר? זכותו של היורה או זכותה של המוטרדת? ומה אם השכנה מבקשת את אותה הבקשה כשבידה סכין מטבח? ומה אם בידה סכין צעצוע? ומה אם היורה חירש? ומה אם השכנה הכתה בעבר את בנו? השאלות האלה אולי הומצאו כרגע לשם הדיון בלבד, אבל במשך עשרות שנים וולטר בלוק כתב מאות מאמרים ומיליוני מילים, כמו רב גדול בתורה, על דיני חירויות והלכות זכויות. הוא הקדיש ספרים רבים לסוגיות שמעסיקות רק ליברטריאנים, וליתר דיוק רק את התיאורטיקנים שביניהם. ספרו מ-1976, Defending the Undefendable, הוא רשימה ארוכה, דוחה ונפלאה של מעשים איומים שאדם עשוי לבצע, ובכל זאת אין בהם הפרה של אף סעיף באתיקה הליברטריאנית. בספר אחר הוא הסתפק בנושא יותר כליל, יישובם והפרטתם של כוכבי לכת, ירחים ואסטרואידים. צריך להביט בתשוקה שממלאת לפרופסור בלוק את העיניים, כך עשיתי בשיחת הזום שלנו, כשהוא מדליק את עצמו עם תרחישים היפותטיים הלקוחים מחיי היומיום בעידן הקורונה. ההשקפה הליברטריאנית הכללית היא שמותר לכולם לעשות הכל, מלבד נקיטת יוזמה התקפית נגד אחרים, הוא אומר. אז מה עם הקשקוש הזה שאומרים לנו פתאום שאתה ואני לא יכולים ללכת למסיבה, או לצאת לרחוב, או ללכת למסעדה? אז אתה בעצם אומר ש... רגע, זה צד אחד של המחלוקת הליברטריאנית. הצד השני אומר שבזמן שהקוביד יכול להיות שאם אני רק נושף עליך אתה מת, כלומר ללכת ברחוב בלי מסיכה זה כמו לקחת רובה ולראות צורות לכל עבר, לא כדורי עופרת אלא כדורי וירוס. מבחינה ליברטריאנית אין הבדל בין אלה לאלה, כי שניהם יכולים להרוג. בלוק מדבר איתי ארוכות על המאמר שפרסם לפני כמה חודשים. 31 עמודים של פלפולים הלכתיים, ממנו עולה שכיוון שבעידן הקורונה גם התעדשות מקרית ברחוב עשויה להיחשב כי נקיטת יוזמה התקפית, קהילת התיאורטיקנים הליברטריאנים חצויה בין יונים לניצים בשאלה מי שולל את זכויותיו של מי, המקל או המחמיר. העמדה שלי היא ששני הצדדים טועים, משום ששניהם החלטיים מדי. אלה אומרים שפעולה א' שוללת את חירות הפרט, ואלה אומרים שפעולה ב'. ואני אומר, אנחנו לא יודעים מספיק על המגפה הזאת כדי להסיק לגבי המסקנות מהסוג הזה. כשאנחנו טוענים שהליברטיאניזם נותן לך מבט מיוחד על נושא אמפירי, למשל עד כמה רצינית המגפה הזאת, אנחנו מחלישים אותו. ליברטיאנים לא יודעים הכל. הם מומחים רק בדבר אחד, מה צריך להיות החוק. לפני שאנחנו נפרדים, בלוק מספר לי בהתרגשות שהספר הבא שלו, שיצא בקרוב מאוד, יעסוק במבט ליברטריאני על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מנקודת מבט אוהדת כלפי ישראל. בסביבה האידיאולוגית שלו, שבה אנטי-ציונות היא מרכיב כמעט הכרחי בהשקפת העולם, הספר הזה, שמבוסס על מאמר שכתב לפני כמה שנים, אמור להיות מעניין במיוחד. מי שקרא את המאמר ההוא, אגב, כבר יודע לאן זה הולך. בזמן שכל העולם מדבר על שתי אפשרויות, פתרון שתי המדינות או פתרון המדינה האחת, בלוק יעשה הכל כדי לשכנע אותנו בפתרון אפס המדינות. בסוגיה הזאת, בדיוק כמו בסוגיית הגייז, האוחזים ידיים בגינה הציבורית, הפתרון של הליברטריאנים יישאר על הנייר בלבד. אבל זה נייר שתמיד מעניין לקרוא. מה הקשקוש הזה שאומרים לנו פתאום שאי אפשר לצאת לרחוב או ללכת למסעדה? כתבתו של איתי מאירסון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.